תורתנו הקדושה בפרשס מסי פרק למדוו מספרת שבאו ויקרבו ראשי האבות למשפחת בני גלעד בן מחיר בן מנשה ממשפחות בני יוסף. וידברו לפני משה ולפני הנשיאים ראשי האבות לבני ישראל. מה הם אמרו? אדוני ציווה לתת את הארץ בנחלה בגורל לבני ישראל. הקדוש ברוך הוא ציווה לחלק את כל הארץ בגורל, כל שבט יש לו נחלה במקום אחר. ואז כשחילקו את הארץ, באו בנות צלופחד ואמרו, טענו שאביהם מת ולא היה לו בנים, ממילא לא היה בנים, אין לו בנים מי שירש אותו, אבל הוא השאיר רק בנות. ואז הקדוש ברוך הוא ציווה שבנות צלופחד ירשו את אביהם. אבל מה עכשיו קורה? אומרים ראשי אבות למשפחות בני יוסף, אם עכשיו בנות צלופחד הולכים ומתחתנים עם אנשים משבטים אחרים, בוא ניקח דוגמה, אחד מהבנות צלופחד הולך ומתחתן עם שבט יהודה. בנות צלופחד הם משבט יוסף, הם הולכים להתחתן עם שבט יהודה. יוצא שהרי ברגע שהאישה מתחתנת, הכל הולך לבעלה, ממילא זה כבר יהיה חלק של שבט יהודה. יוצא שבחלק של שבט יוסף יהיו שבט יהודה. ואם בת אחרת מתחתנת עם שבט ראובן, אז הם הולכים, אז החלק של שבט יוסף ישבו שם בני ראובן. מוישה רבינו שמע את טענתם, ויצב משה את בני ישראל על פי אדוני לאמור, כן מטה בני יוסף דוברים. זה הדבר אשר ציווה אדוני לבנות לצלופחד לאמור, לטוב בעיניהם תהיינה לנשים, אך למשפחת מטה אביהם תהיינה לנשים, ולא תיסוב נחלה לבני ישראל ממטה למטה, כי איש בנחלת מטה אבותיו ידבקו בני ישראל. התורה הקדושה אומרת, נכון, הטענה היא טענה נכונה, לכן בנות צלופחד לא יכולים להתחתן עם שום שבט אחר, הם חייבים להתחתן רק עם אנשי בני שבט יוסף, לבחור להם את הבן זוג שלהם דווקא משבט יוסף, כי אחרת אם הם יתחתנו עם שבט אחר, אז החלק של שבט יוסף ילך לחלק, ישבו שם בני שבט אחר. ככה היה ההוראה. אומר התפארת שלמה ממיר אדום, זכותו יגן עלינו, הרב הקדוש בעל התפארת שלמה ממיר אדום, זכותו יגן עלינו, כותב את זה בלשון מיוחדת. הוא אומר, אם אנחנו מסתכלים, מה קורה פה? רואים איך שהתורה הקפידה שכל שבט יהיה לו את הנחלה דווקא שלו, ולא יתערבבו שבט אחד בחלק של שבט האחר. עד כדי כך שבנות צלופחד היה אסור להם להתחתן עם שאר השבטים, רק עם בני שבט יוסף, השבט שלהם. כדי ששבטים אחרים לא ינגעו אחד בשני, לא יהיו אחד בחלק של שני. אם אנחנו מסתכלים ומתבוננים על זה, אומר התפארת שלמה, אז אנחנו רואים עד כמה הקדוש ברוך הוא הקפיד שלכל אחד יהיה את הנחלה שלו. אומר התפארת שלמה, דברים בוערים כאש, בפרט בימים האלו, שאנחנו מקוננים ומתאבלים ומשתוקקים לבניין בית מקדשנו. אומר התפארת שלמה, אם אנחנו רואים איך שהקדוש ברוך הוא אכפת לו שאף אחד לא יישב בשבח לחלק של השני, אז אנחנו צריכים להצטער צער נורא שבחלק שבו הקדוש ברוך הוא השכין את שמו בבית של השם, יושבים היום ערילים, ישמעאלים בתוך הבית שלו, ומצערים צער גדול את השכינה הקדושה. איך אנחנו יכולים לשתוק כאשר אנחנו נמצאים דווקא בימים האלו, כותב את דבר השלמה, ואנחנו רואים איך שבחלק שבו הקדוש ברוך הוא השכין את שמו, ועד היום לא זזה השכינה מהכותל המערבי, בבית הזה שואלים ילכו בו, יושבים הראילים, ישמעאלים, ועושים צחוק, ולג וכלס, מהשכינה הקדושה, ממלכות שמיים, מכבוד השם מחולל ומבוזה. אם אנחנו רואים כמה הקדוש ברוך הוא מקפיד שאף אחד לא יישב בנחלה שלו, איך אנחנו יכולים לשתוק? ולא רק זה אומר התפארת שלמה. מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים שההשתוקקות הזאת של בני משפחת יוסף, בני שבט יוסף, גרמה לכך שהקדוש ברוך הוא נתן את ההוראה הזאת באמת, שאסור לאף אחד מבנות לפחד להתחתן עם בני שבט אחר. זאת אומרת, אם לא היו מגיעים וטוענים את הטענה הזאת, לא הייתה ניתנת כזאת הוראה. זאת אומרת, מה גרם להוראה הזאת? זה שבאו והצטערו, איך אנחנו לא נוכל לשבת בחלקנו, איך השבט, החלק שלנו ילך לשבטים אחרים. אומר התפארת שלמה, זה לא סתם נכתב לנו בשבוע הזה. כי האדם צריך, עם ישראל צריכים לדעת מכך, שאם אנחנו נשתוקק ונצפה לגאולת עם ישראל, נשתוקק לכך שכבודו של הקדוש ברוך הוא יהיה מכובד, יפסיק חילול השם, שבבית של השם חס וחלילה לא יהיו שואלים ומחבלים, אלא רק כבודו של הקדוש ברוך הוא יהיה שם בבית הזה, ואז יוכלו הכהנים והלוויים לעשות את עבודתם וישראל במעמדם, זה אנחנו נגרום שהקדוש ברוך הוא באמת יבוא אלינו. והראיה היא, כמו שראינו בפרשה שלנו, כאשר באו וביקשו, הקדוש ברוך הוא נתן את ההוראה. ככה כותב, ככה היה גם בפסח שני, כאשר אותם אנשים שהיו רחוקים והיו טמאים ולא היו בפסח ראשון, באו וביקשו והם אמרו, מדוע נגרע חלקנו? אז הקדוש ברוך הוא נתן את ההוראה לעשות פסח שני. ככה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו עם ישראל, שנרצה ונחפוץ ונשתוקק לבוא לבית של השם, לראות את הבית של השם עומד על תילו, עומד על מכונו, ומתגדל ומתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא, ואף אחד לא נמצא, זרים לא נמצאים בנחלת השם. מי שיסתכל בלשונות שלו, איזה לשונות אדירים הוא כותב שם התפארת שלמה. וזה יגרום, זה יגרום שהקדוש ברוך הוא יחזור בחזרים. אנחנו נצטער ונראה שכואב לנו, כואב לנו שמישהו פלש לדירתנו, שעושה שמישהו פלש לדירה של השם. וצריך לכאוב לנו צער גדול, צער עצום. האם מישהו היה נותן למישהו אחר לפלוש לתוך דירתו ולעשות מה שהוא רוצה שם? אצלי בבניין, אחד מהשכנים בונה תוספת בנייה, ומטבע הדברים, מכיוון שהדירה שלי היא חזיתית, אז הפועלים הערבים, אין להם תרבות אמיתית, הם לא יודעים לשאול רשות, הם נכנסים לתוך החצר שלי כל הזמן בשביל לעבור לקומה שמתחת של השכן. וכמה אנחנו מצטערים במשפחה שלנו, מה זה שערבים נכנסים לתוך החצר שלנו? זה רק לחצר. תארו לכם מה זה אם היו נכנסים לתוך הבית. בבית השם כבר 2,000 שנה נמצאים זידים צוררים. הם לא רק נמצאים שם, עושים צחוק עם הטיפלה הנוראה שלהם, עם האפיקורסות, עם הזימה הנוראה, עם השיקוץ הנוראה שיש במקום הזה. איך אנחנו שותקים? איך אנחנו נותנים שיכנסו בנחלה של השם? אם אנחנו נשתוקק ונזכה על כך ונצטער, אנחנו נגרום שהקדוש ברוך הוא יחפוץ בחזרה להשיב את השכינה הקדושה ולגדל ולקדש את שמו לעיני כל. במדרש מובא סיפור נפלא ביותר על הפסוק בשיר השירים, הביאני המלך הדרב נגילה ונשמחה בך. כתוב במדרש סיפור נפלא, התנא אלוקי רבי שמעון בר יוחאי זכותו יגן עלינו, ישב פעם, והגיעו אליו זוג מהעיר צידון, זוג שהיו נשואים 10 שנים. 10 שנים הם חיו זוגיות מאושרת, אבל רחמנא ליצלן לא התברכו בזרע של קיימא, לא היה להם ילדים. אותם זוג מאושר במרכאות, הם היו באמת מאושרים, היה להם זוגיות נפלאה, אבל לא היה להם ילדים. באו לרב שמעון בר יוחאי לשאול אותו, הרי על פי ההלכה, אחרי 10 שנים, אם לא נולדו ילדים, אפשר להיפרד זה מזה? הם רוצים לבוא ולהיפרד זה מזה. אמר להם רב שמעון בר יוחאי, באמת ההלכה מתירה לכם את זה. לא רק מתירה, ההלכה אומרת שצריכים באמת להיפרד, כדי שכל אחד ינסה לבנות את ביתו עם מישהו אחר, ואז אולי ירחם השם ויפקדו בזרע של קיימא. אמר להם רב שמעון בר יוחאי, אבל היות שכאשר ניסיתם זה לזה, עשיתם סעודה גדולה, קראתם לכולם, עשיתם משתה גדול, ככה אני רוצה שתיפרדו מתוך שמחה ומתוך משתה. תארכי סעודה נפלאה, אמר רב שמעון בר יוחאי לאישה, משקאות, תשבי את ובעלך, ותזמיני אורחים, וככה תיפרדו מתוך שמחה, מתוך שמחה אמיתית. טוב, הם שמעו בכל התנא אלוקי, והיא עשתה משתה גדול, הביאו משקאות יקרים, ובאמצע הסעודה, הבעל אמר לאישה, תראי, זה לא סתם, אנחנו הולכים להיפרד, אני רוצה, אבל לתת לך את המתנה הכי יקרה שיש לי בבית, מה שאת רוצה, תקחי את זה למתנה כדי שיהיה לך מזכרת נצח ממני. זה הוא אמר לה בשעת הסעודה. בסדר? והיא שקטה אותו יין, והוא שתה ושתה עוד כוס, ולאט לאט נרדם. כאשר הוא נרדם, האישה ראתה שהוא נרדם, שינה עמוקה מאוד, היא אמרה לעבדים שלה, לכו תשימו אותו על מיטה, ותיקחו אותו לבית אוריי. ככה זה היה, לקחו אותו באמצע הלילה, לבית של ההורים שלה. לפנות בוקר הוא מתעורר, הוא מתפקח מיינו, הוא אומר, איפה אני? מה קורה פה? מה אני, בבית של ההורים? של אשתי? הרי אנחנו נפרדנו. אמרה לו זוגתו, אתה הרי אמרת לי לבד בסעודה שאת החפץ הכי יקר שאני רוצה, החפץ הכי יקרה שאני אכפוץ, אני אוכל לקחת בשבילי למתנת נצח. אז מה יותר חשוב מהמתנה שזה אתה בעצמך? זה המתנה הכי חשובה עבורי. לכן לקחתי אותה כאשר אתה ישנת, לקחתי אותך למיטה, ואמרתי לעבדים שלי, לקחת אותך לבית הוריי, כי אתה המתנה הנפלאה ביותר, אתה המזכרת נצח. ככה היא אמרה לו. הם חזרו בחזרה לרב שמעון בר יוחאי, ובירך אותם מתן האלוקי רב שמעון בר יוחאי, ולאחר שנה הם יפקדו בזרע של קיימא בבן זכר. ככה כותב המדרש. אומר המדרש, מסיים, בקטע מרגש ביותר. ועלו דברים קל וחומר. ומה בשר ודם? כיוון שהאיש אמר לאישה, החפץ הכי יקר שתחפיצי לקחת ליטול מביתי, יהיה שלך. והאישה החליטה שהוא החפץ הכי יקר ולכן היא לקחה אותו. וזה גרם להם שבסוף ייוולד להם ילדים, כאשר הם חזרו לרב שמעון בר יוחאי והוא ראה את גודל האהבה ביניהם. את גודל הקשר והחיבור ביניהם, אז הוא התפלל אליהם, ונולד להם בן. אז אם אנחנו עם ישראל, שהלכנו 2000 שנה בגלות, נבקש, נבקש מהקדוש ברוך הוא, נחפוץ במתנה הכי יקרה, נגיד לקדוש ברוך הוא, אתה המתנה הכי יקרה עבורנו, אנחנו רוצים אותך, רוצים שתחזור אליך, אליך, רוצים את הבית שלך, רוצים להיות מחוברים אליך, רוצים לבוא ולראות ולהיראות את פני אדון השם, רוצים להביא קורבנות, רוצים לראות אותך בבית. אם אנחנו נגיד ככה לקדוש ברוך הוא, ודאי וודאי שתבוא גאולה. ודאי וודאי שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גאולת עולם, ככה אומר המדרש. זה רק תלוי אם אנחנו באמת נגיד לקדוש ברוך הוא כמו אותה אישה, אז אתה המתנה הכי יקרה עבורנו. ככה אומר המדרש. זה הלקח שנלמד מהסיפור הזה. ואם נתבונן בסיפור הזה, הרי רב שמעון בר יוחאי ראינו שהוא יכול לחולל נפלאות. 10 שנים לא היה להם ילדים. אחרי שהיא עשתה את מה שעשתה לבעלה, עם מה שהוא אמר, הם באו לרב שמעון בר יוחאי והוא התפלל עליהם ונולד להם בן תוך שנה. אז למה הוא לא עשה את זה מההתחלה כאשר הם באו אליו בהתחלה, בפעם הראשונה, שהם אמרו לה 10 שנים אין לנו ילדים? רב שמעון בר יוחאי צריך להתפלל. ומיד שיוולד להם בנים. למה הוא עשה את כל הדבר הזה? שיעשו סעודה והיא תגיד לו את הדבר הזה והוא יגיד לה. אלא רב שמעון בר יוחאי לימד אותנו מוסר השכל. כל עוד שלא נרגיש, כל עוד שלא נרגיש באמת שבית המקדש המתנה הכי יקרה עבורנו, אז עדיין לא מגיע לנו גאולה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה עבודה ונרגיש בתוכנו כמה חוסר יש לנו היום, וכמה אנחנו רוצים, כמה אנחנו רוצים את בית המקדש, כמה אנחנו מבינים שאין לנו היום את הדבר הכי יקר שיכול לחולל לנו את כל האושר שבעולם. ברגע שאנחנו נרגיש הרגשה אמיתית ונאמר את זה, אז בית המקדש יבוא. לכן זה המוסר אסקל פה, זה מה שרב שמעון בר יוחאי לימד אותנו. בית המקדש כתוב בשיר השירים, כתוב בשיר השירים, כמגדל צוואריך. כך כתוב בשיר השירים. ככה נמשל בית המקדש. למה הוא נמשל לצוואר? אומר הגאון מבין לזכותו יגן עלינו. הצוואר של הבן אדם, זה מקור החיות של הבן אדם. שם עוברים גם הקנה וגם הוושת. הקנה זה עובר, כל האוכל עובר שם, כל הגשמיות, והוושת זה הנשימות. זה כל הרוחניות. אם חס וחלילה חותכים את הצוואר, אין חיות, לא גשמיות ולא רוחניות. בית המקדש נמשל הצוואר שממנו הגיעה הרוחניות והגשמיות לעם ישראל. כתוב בגמרא שהמנורה רומזת לחוכמה. המנורה זה לא סתם הייתה מנורה בבית המקדש, המנורה הזאת, דרך המנורה הזאת הקדוש ברוך הוא השפיע שפע של תורה וחוכמה לעם ישראל. מה שהיום יש לנו תורה זה, 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 זה עדיין זה משהו דוגמית לתורה שהייתה בזמן בית המקדש. הגאון מווילנה היה אומר שהוא הגיע בהשגתו הרוחנית, הוא הצליח להבין את גודל הקדושה של תנאים, של המוראים, של נביאים, אבל הוא לא הצליח להבין את גודל הדרגה של היהודי הכי פשוט בזמן בית ראשון. אתם שומעים? מה זה אומר? כי בזמן בית ראשון היה השראת השכינה במלואה, היה מנורה, היה כלי מקדש, המנורה היא השפיעה את החוכמה של התורה. מה שהיום אנחנו לומדים תורה זה עדיין אפס למה שהייתה החוכמה בזמן בית המקדש. השולחן השפיע שפע של פרנסה לכל עם ישראל. לא היה מחסור. וכן הלאה והלאה, כל כלי המקדש היו בנויים ומצורפים על ידי שמות הקודש, שהם היו דרכם היה צינורות שפע להשפיע לכל עם ישראל. זה לא סתם היה איזה בית. הבית הזה זה היה הבית שממנו היה השפע לעם ישראל ברוחניות ובגשמיות. לכן כמגדל צווארך, ככה קורא לזה שלמה המלך בשיר השירים, כמו הצוואר, שאם חד וחלילה אין את הצוואר, אין את הקנה ואת הוושת, אין שפע רוחני וגשמי לעם ישראל. כתוב בגמרא, בגמרא כתוב שכאשר, זה כתוב במדרש, במדרש באיכה, כתוב בכה תבכה בלילה. אומרים חז"ל שכל הבוכה בלילה השומע קולו בוכה כנגדו, משום שהלילה מושך עמו קינה. המדרש מביא על כך מעשה. מעשה באישה אחת שהייתה בשכונתו של רבן גמליאל, והיה לה בן תשחורת, בן צעיר ומת, רחמנא ליצלן, והייתה בוכה בלילות, והיה רבן גמליאל שומע קולה, ונזכר בחורבן הבית, והיה בוכה עד שנשרו ריסי עיניו, וכיוון שהרגישו תלמידיו, עמדו ופינוע משכונתו. רב גמליאל לא יכל לראות הצער, אבל כשהוא הצטער, הוא היה בוכה, לא על הבן התשחורת שלה, הוא היה בוכה כנגדה, על חורבן הבית עד שנשרו ריסי עיניו. נשאלת השאלה, מה קשור הבכי של אותה אישה שבוכה על הבן הצעיר שלה, שנפטר לרחמנא ליצלן, לבין הבכי של רב גמליאל? הוא שומע את הבכי של האישה, אז הוא נזכר לבכות על בכי של החורבן. מסבירים המפרשים שרבן גמליאל הבין שאת המקור ואת השורש מהיכן מגיע כזה מידת הדין, שרחמנא ליצלן אישה צריכה לקבור את הבן שלה. כי הרי לילדים לפי דרך הטבע, הורים צריכים לגדל את הבנים שלהם, לזכות ולראות בחופתם איך שהם גודלים, והלאה מביאים דור חדש ושמחים ומאושרים. מאיכן מגיע כזה דבר שאישה צריכה לקבור את הבן שלה? הבין רבי גמליאל שהמקור והשורש של הדבר זה בחורבן הבית. כי כאשר היה בית המקדש עומד על תילו, היה שפע, היה השראת השכינה. אם יש השראת השכינה, אז יש שפע, יש רחמים, מידת הרחמים מתפשטת על כל העולם ומשפיע שפע טוב, חיים ארוכים לכולם, בריאות, פרנסה, זיווגים טובים וכל הדברים. אבל חס וחלילה שבית המקדש נחרב, אז השכינה לא שורה שם. אמנם השכינה נמצאת איתנו בגלות, אבל היא לא שורה עלינו במלואותה. ממילא יש מידת דין על עם ישראל עד כדי כך שזה גורם שרחמנא ליצלן אישה צריכה לקבור את הבן שלה. זה גורם לכל הצרות שבו אנחנו רואים היום. מחוץ לשקל חרב ומחדרים אימה, כל יום שומעים סיפורים לא רעים של מחלות, של אסונות, רחמנא ליצלן, של גזרות נוראות. רב גמליאל הבין את השורש, ולכן רב גמליאל לימד אותנו שכשלא מסתכלים, לא מתפללים על הבעיה, מתפללים על השורש של הבעיה, לבקש את הדבר האמיתי שממנו נובע כל הבעיות. אם אנחנו נדע לבקש ולהתפלל על הדברים האמיתיים, אז אנחנו בעזרת השם נתחיל להחזיר את הבית. נצליח להחזיר את הבית, כמו שאנחנו רואים השבוע בפרשה שלנו, מאותה דין ודברים של שבט יוסף, עד ההוראה של הקדוש ברוך הוא שלא תסוב נחלה ממטה למטה. אחידה זכותו יגן עלינו כותב, אנחנו אומרים בתפילה את צמח דוד עבדך מהירת הצמיח וקרנות הורים בשועתך, כי לישועתך קיווינו כל היום. מה זה כי לישועתך קיווינו כל היום? אומר החידה כך, כתוב במדרש, שאפילו עם ישראל אין להם שום זכות להיגאל, הם ריקים בתורה ומצוות, אבל יש להם זכות אחת, שיש להם כיווי, הם מקווים, הם יודעים שהדבר האמיתי, זה המתנה הנפלאה ביותר, זה בניין בית המקדש. אז גם אם לעם ישראל אין תורה ואין מצוות, אבל הם מקווים, הם יודעים שזה הדבר, ולכן הם מקווים ומקווים ומשתוקקים לרגע שבו הקדוש ברוך הוא יגל אותנו גאולת עולם, יגל את מלך המשיח ויבנה את בית המקדש, אז גם רק בזכות זה הם יגאלו, אפילו אם אין להם שום זכות. אומר החידה, זה מה שאנחנו אומרים, את צמח דוד עבדך, מהירת הצמיח וקרנות תור משויותיך, למה? כי אפילו אם אין לנו שום זכות, רק כי לישועתך קיווינו כל היום ומצפים לישועה, עצם זה הזכות שבו הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גאולת עולם. ניקח את המוסר השכל מהפרשה הזאת ונבקש את המתנה הנפלאה. את המתנה הנפלאה הזאת, כתוב במדרש באיכה, שבשעת החורבן אמר יצחק אבינו לקדוש ברוך הוא, שמא אין חזרה לבנים, יותר הבנים לא יחזרו הביתה, אתה לא מחזיר את הביתה, את הבנים שלך יותר, החרבת את הבית שלך. אמר הקדוש ברוך הוא ליצחק אבינו, אל תאמר כך, יש דור אחד שהם יצפו למלכותי, ומיד הם נגלים. אותו דור שיגלו סימני ציפייה והשתוקקות עצומים למלכותי, לבית שלי, הם בסוף יגאלו גאולת עולם. ואומר התפארת שלמה בפרשתנו, הוא אומר כתוב בפרשת ניצבים, ואמר הדור האחרון, בניכם אשר ודו לכם, על מה חרייף הגדול הזה? למה הקדוש ברוך הוא רוצה לנו להיות בגלות? ואז הקדוש ברוך הוא מבטיח שמה שבסוף תגבור הגאולה, כמו שכתוב בפרשת ניצבים לאחר הפסוקים הללו. שואל התפארת שלמה, למה כתוב ואמר הדור האחרון? למה הדורות לפני כן לא יגידו? אומר התפארת שלמה, אתם מבינים למה כתוב הדור האחרון? כי ברגע שהם מתחילים להגיד למה אנחנו בגלות, למה השם לא בונה לנו את הבית, למה אנחנו לא מקבלים את המתנה הנפלאה הזאת, אם כן הם מגלים שהם הולכים להיות הדור האחרון. ברגע שמתחילים לבכות ככה, ברגע שמתחילים לגלות סימנים של ציפייה ואכזבה מהגלות וציפייה והשתוקקות לבית הזה, הם יהיו הדור האחרון. לכן הם נקראים ואמר הדור האחרון, הם יהיו הדור האחרון של הגלות, והם יהיו הדור שיזכו לבוא פני משיח. שנזכה כולנו לקחת את המוסר השכל מהפרשה הזאת, להשתוקק ולבקש ולצפות לגאולה, וככה נזכה לקבל את המתנה הנפלאה הזאת, כמו שרב שמעון בר יוחאי אומר לנו, שאם אנחנו נבקש, נראה לקדוש ברוך הוא, שזו המתנה הנפלאה ביותר, אנחנו נגלה את מלך המשיח בקרוב ממש, יבוא לגאול אותנו גאולת עולם, ועוד התשעה באב הזה, יהיה יום שמחה ויום טוב, לנו, לכל עם ישראל, אמן, כן יהי רצון.